Sefer Yeshayahu. והנה אנחנו בפרק בפרק י' א', כן, פרק י' א', פסוק ט', פרק י' א', פסוק ט', לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. טוב, המשפט הזה לא לגמרי ברור. הוא משתלב בתקופה שיצא חוטר מגזע ישי, כלומר בדרך המשיח. אבל מה הוא אומר, כן? הרי לפני כן הוא הסביר, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, שזה בפשטות דברי משל. דרכו של ישעיהו להקדים משל לנמשל, נכון? בהתחלה הוא מספר משל, אחר כך הוא אומר למה הוא מתכוון. למשל כשהוא אומר, כרם היה לידידי בקרן בן שעמן, אחר כך הוא אומר, כי כרם השם צבאות בית ישראל. או למשל כשהוא דיבר על העצים, אחר כך הוא אמר, העצים זה ראשי העם. אז גם פה סביר שהוא אמר, וגר זאב עם כבש, ואחר כך הוא אומר, לא יריבו לא ישחיתו, לא יריבו לא ישחיתו, הוא ההסבר של אביגר זאב עם כבש. מה שמחזק את הקריאה של הרמב״ם בפסוקים האלה, שהוא אומר אותם כמשל לשלום עולמי שיהיה באותם הימים. אז מה העניין הזה של לא יראו ולא ישחיתו? לא יראו ולא ישחיתו, הכוונה לא יראו זה לזה, או לא יראו כלפי המקום, לא ישחיתו זה לזה. כן? כלומר, עולם שבו כולם טובים, כולם נחמדים. אבל מה זה בכל הר קודשי? הר קודשי בבית המקדש. אז רק בבית המקדש לא יהיה בלגן. ויביאם אל גבול קודשו, הר זה קנתה ימינו. זה נאמר על ארץ ישראל בכלל. שנקראת הר הקודש. יש גם פסוק, ונקרא ירושלים, הר הקודש. אז הר הקודש, הכוונה כל התחום שבו הקודש מתפשט. זה יכול להיות גם העולם כולו. כן? כי מלאה הארץ דעה את השם. בפשטות, לא מדובר רק על ארץ ישראל, מדובר על העולם כולו. כלומר, המרחב שבו לא יראו ולא ישחיתו, עשוי להשתנות. גם התנאים נחלקו בשאלה, האם בימות המשיח יהיה שלום בעולם כולו, או רק בארץ ישראל בלבד. כן, בפרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ, ומיד אחרי זה הורדפתם את אויביכם. אז תחליט, כן? אז נתתי שלום בארץ שלכם, ואז ממילא תרדפו את אויביכם בחוץ לארץ. מחלוקת רבי אליעזר וחכמים. האם מותר בשבת לשאת נשק או לא? רבי אליעזר אומר, זה תכשיט. אמרו חכמים, זה גנאי. למה זה גנאי? כי הרי כתוב, לא יישא גוי גוי חרב, לא ילמדו עוד מלחמה. אם כן, זה גנאי. רבי אליעזר כנראה לא אכפת לו מזה. אז איך הוא מסביר, לא יישא גוי גוי חרב? זה שלב רחוק מאוד. אבל שלב של ימות המשיח, עדיין ניסו חרבות, רק לא בארץ ישראל. ארץ ישראל תהיה שקטה, ויוציאו את המלחמה לשטח האויב. על כל פנים, המושג, אם כן, הר קודשי הוא מושג גמיש לפי זה. כי מלא, עכשיו השאלה היא, מה? הארץ, נכון. זה כמו ש... ויהי כל הארץ שפה אחת. איזה? כל הארץ, כל העולם כולו. עד איפה זה מגיע? כי... כתוב, ויראו השם. לא, אבל אני אומר, יותר מזה. ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד הדן. זאת אומרת שגם המושג הזה הוא מושג משתנה, מה אני אעשה? אז גם, ודאי כיוון שהנביא ישעיהו רואה רחוק, אז הוא לא נותן לנו גבולות מדויקים. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. עכשיו, תודה רבה. זה דומה למה שבספר דברים כתוב שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבינו. מה ההבדל בין מילת הלב לבין תשובה רגילה? כשאני עושה תשובה, אף אחד לא הבטיח לי שאני לא אחטא שוב. אבל כשיש מילה, ברית מילה, זה כמו שינוי הטבע. אז יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. לדעת הרמב״ן יבוא זמן שבו הקדוש ברוך הוא ישנה את טבע האדם וימול את ליבו לגמרי, זאת אומרת שבאמת לא יהיה יותר יצר הרע, ישחט יצר הרע על ידי התערבות אלוהית. זה דעת הרמב״ן. דעת הרמב״ם שלא כך. דעת הרמב״ם היא שמכיוון שהתנאים בעולם יהיו תנאים טובים, ממילא מה שיעסיק את בני האדם יהיה לדעת את השם, ממילא לא יפנו אל היצר הרע. לא שיש שינוי בטבע האדם, אבל מה שיגבר בנפש האדם זה יצר הטוב. והרמב״ם מביא לצורך זה את הפסוק שלנו, לא יריב ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלא הארץ דעה את השם, כמה מלאים מכסים. כיוון שאנשים עסוקים בדעת אלוהים, אז הם לא עוסקים בכל השטויות האחרות, כל השטויות של קנאה ושנאה ותחרות ותאווה, קנאה וכבוד, כל הדברים האלה שמוצאים את האדם מן העולם, זה יפסיק לעניין את האנשים. אז זה לא שלא יהיה באופן עקרוני אפשרות לחתו, אבל זה יהיה דבר רחוק, משונה, מוזר. מי כבר ירצה כבר לחתו במצב כזה? מה? כן, ברור. אני לא יודע, יכול להיות שיהיה אחרת, כלומר יביאו ילדים לשם שמיים.
אבל לא יהיה שינוי בנפש האדם. כן. הסיבה הזאת שאנחנו לא מצליחו לחתות זה כי יהיה רווחה כלכלית.
כן, יהיה רווחה כלכלית.
גורמת לאנשים.
בין היתר, כן, כן. זה אחת הטענות המרקסיסטיות. יש טענה מרקסיסטית שמדינות עשירות לא עושות מלחמה. זה אומנם שטויות. ארצות הברית עשתה את מלחמת וייטנאם כידוע. אבל טוענים, המרקסיסטים, כן, הם עושים מלחמות בשלט רחוק, עם טילים והכל, כן? אבל בכל מקרה, גם בשטויות האלה יש משהו מן האמת. כלומר, אדם שעכשיו החליף את החרסינה באמבטיה, לא כל כך מעוניין שהחרסינה היפה תיארס. כן, וגם לא, אם לא יהיה כסף, אז מה יהיה עם הגינה החדשה? כל דברים, כן. הרכב השלישי. כן. כן. לא, זה מה שאומר הרמב״ם. כן, אז אתה אומר, שמנת עבית כסית, נכון? אבל מעניין, הספרי אומר, שמנת עבית כסית, אלו שלוש דורות שלפני ימות המשיח. זאת אומרת, זה נכון, בהתחלה יש רווחה כלכלית, והיא גוררת בעקבותיה נפילה, אבל סופה של הרווחה הכלכלית, לאפשר לבני אדם לחשוב על מה באמת חשוב. כן? הרי אנשים עשירים יש להם צרות קשות מאוד, של שעמום, של אובדן משמעות לחיים, דברים כאלה, נכון? אז במצבים כאלה אנשים מחפשים משמעות לחיים. לאן הם מגיעים בסוף? אין להם ברירה. בסוף מגיעים למכון מיר, זה נורא. כן? זאת אומרת, זה משהו, מעלה הארץ דעה את השם.
אם לא לקניון.
מה?
אם לא לקניון.
אם לא ל?
קניון.
קניון. אבל מה יש לקנות בקניון? ספרים של הרב שרקי וכל מיני דברים כאלה, תבין, קלטות של זה, פה, שם, זה. הקניון מתחיל להיות משעמם. כן. אז זה מה ש... כן, מלא, היום יש התפתחות של כלי נפלא, האינטרנט, נכון? אז רבנים נבהלים, מה נעשה? אז הגיעו למסקנה, צריך חומות. הבעיה שהחומות נפרצות כמו כלום, נכון? אז מה זה בא לומר? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עם הניסיונות הנוראים של האינטרנט? מה הוא רוצה? שנעשה את הכל מאהבה ולא מיראה. כלומר, הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא סומך על האנושות ועל עם ישראל בפרט, שהם מסוגלים לעשות את הטוב לא בגלל שאין אפשרות להשיג את הרע. יש אפשרות להשיג את הרע, ובכל זאת עושים את הטוב. זה הזמן של עבודת השם מאהבה בלבד. כל זמן שיש קצת יראה, עדיין יש סכנות.
כל העם המחקרים, גם הרב שלמה
בן יוסף. כן, ברור, אנחנו. כן, הבעיה שזו מלחמה אבודה מראש, מה תעשה? כלומר, ברור, כל הניסיונות להילחם נגד הקלקולים של האינטרנט, בסדר, מסכים. יש דברים נוראים ואיומים. השאלה מה יהיה בסוף? האם יש סיכוי לנצח במלחמה כזאת? התשובה היא לא. לא? לא אמרתי להתיר. אני רק אומר שמי שחושב שאי אפשר לנהל עולם בלי אינטרנט, טועה. זה כמו שאדם, נגיד, תאר לך שהמציאו את הדפוס בימי גוטנברג, שפתאום רבנים היו אומרים, וואי, כיוון שמדפיסים על ידי זה כל מיני דברים רעים, אנחנו אוסרים את השימוש בדפוס. זה לא מחזיק מים. מה? מה כן? אז זה בדיוק מה שכן, מה שאומר כאן הנביא, אהבה. מלאה הארץ דעה את השם. כלומר, ככל שתוסיף יותר אהבת השם, יותר דעה, יותר אור, אתה מגרש את החושך.
אני אוהב את הילדים שלי, יראה להם אהבה, הפגין אהבה. תכניס אינטרנט.
אם אתה תחנך אותם לאהבת... אתה לא תכניס אינטרנט, אבל הם יכניסו. כי הם לא ישאלו אותך. זאת אומרת, לכן זה לא צריך לפחד. אם עמדה של הגנה מועילה, אז בסדר, תפתח הגנות. אבל הגענו לטכנולוגיה כזאת ששום הגנה בעולם לא תועיל. סימן שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו למשהו אחר. צריך תמיד לשאול את עצמנו, כשאתה רואה תופעה חדשה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך?
פעם אמרת לו, נער יחליט, רוצה לשאול על אופנוע ולקנות, לא יעזור. נער שלו לא יעזור כלום.
אני אגיד לך, בדיוק. אני אגיד לך יותר מזה. יש גמרא במסכת ברכות על נער שרחצו אותו, סחו אותו, שמו לו בגדים יפים והעמידו אותו ונתנו לו כיס של דינרים בצברו והעמידו אותו על קובה של זונות. מה יעשה אותו הנער ולא יחטא? כך אומרת הגמרא. קובה זה מקום שבו בית בושת. כן. אז אומרת הגמרא, מה יעשה אותו נער ולא יחטא? רגע, מסביר הרב קוק, כן, מסביר הרב קוק, שכל המשפט הזה של הגמרא זה דברי היצר הרע. אבל האמת היא שהוא יכול לא לחטוא. בסדר? ברור. אז זאת אומרת ש אם אנחנו נמצאים במצב כזה, שריבונו של עולם מוריד את כל המסכים בפני היצר הרע, כל החומות נשברות, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו מאהבה. זה מה שיש, זה המחיר. אז ודאי שבהתחלה יש הרבה קלקולים, כמו כל דבר חדש, שברגע שאדם, האינדיאנים לראשונה פגשו את האלכוהול, כולם משתקרו, כן? אבל היום האינדיאנים הם לא משתקרים. משהו השתנה. זאת אומרת ש... לא יודע, בדקת אצל האינדיאנים? כן? הם משתקרים? ממשיכים. כן? כן. אז זה היה דוגמה אינדיאנית לא טובה. נכון, בדיוק. טוב. אבל בכל מקרה, אומר הכתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, כי מלאה הארץ דעה. הפתרון האמיתי נגד החטא זה הדעת. אומר הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת בליבו של אדם, אלא אם כן הוא מנוער מן החוכמה. אומר שיש חוכמה, זה משהו. מלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. טוב, הביטוי הזה כאן צריך בירור. מה זה כמים לים מכסים? מכסים, כמו שהמים מכסים את הים. שאלה פשוטה בעברית. הים, מה זה? זה מים. אז איך המים מכסים את הים? מה?
קרקעית הים.
יפה, יפה. לכן מוכרחים לומר, ים זה לא המים, אלא זה הקרקעית. הים אשר עשה שלמה זה כלי הקיבול, שבתוכו הכניסו מים. אז מה זה אומר שהארץ מלאה את מלאה דעה כמים לים מכסים? מסבירים בעל, אני חושב שזה בעל שערי אורה מסביר את זה. אגב אם זה לא הוא, זה לא משנה. הים מלמעלה זה נראה אחיד. אתה מסתכל על הים, אתה רואה שטח אחיד. הקרקעית יש לה עליות, ירידות, חורים, בליטות וכו'. והמים נכנסים בדיוק לכל בליטה ובליטה. זאת אומרת שהדעת מתאימה את עצמה לפרטיות של כל אחד ואחד, ויחד עם זה יש דעה כללית. יש התאמה בין הכלל לבין הפרט. כמים לים מכסים. בסדר? זה נראה אותו דבר, אבל אם אתה תסתכל בפנים, אתה תראה שכמים לים מכסים. טוב, והיה ביום ההוא. אגב, מה פירוש הביטוי ביום ההוא? כשהנביא אומר ביום ההוא, למה הוא מתכוון? פעם. זה נקרא, ביום ההוא זה ביטוי מאוד לא מחייב. שורש ישי, אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. יש ביטוי כזה, אומרים מנוחתו כבוד, כמו עליו השלום, זיכרונו לברכה, כן, מי שמת. כן, אבל בסדר, מנוחתו כבוד, הכוונה שבדרך כלל מה שמעריכים בעולם זה מה שבתנועה. אדם משנה את העולם, או שהוא כובש, או שהוא ממציא המצאה חדשה, משנה משהו בעולם. זה הכבוד שיש לאדם. מי שנמצא במנוחה, אין לו כבוד, כי אתה לא עושה כלום. אבל כאן זה מתאר עולם שבו כבר הושלמה המשימה של תיקון העולם. לכן המנוחה היא הכבוד. ודווקא כלפי אומות העולם. כלומר, יש לפעמים אנשים ששואלים אותי שאלה, מניין לך שיש מטרה אוניברסלית ליהדות? אני בהלם מהשאלה, אבל שואלים אותי את השאלה הזאת. מי אמר לך שיש מטרה אוניברסלית ליהדות? אני תמיד זוכר שאצלי כתוב בתורה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כהצדקה לבחירתו של אברהם. מה אתה אומר, רשי?
שיגידו אנשים שיברכו אחד השני כמו
שישראל. תהיה כמו ישראל, נכון. זה בדיוק זה. סימן שיש מטרה אוניברסלית. זאת מטרה. זאת אומרת, זה לא רק זה, זה נאמר לא כאיזה פרס, איזה בונוס לאברהם, אם אתה תעשה ככה, יהיה לך את זה. אלא זה, כשהקדוש ברוך הוא בוחר בו, הוא אומר לו, ונברכו בך. זאת המטרה, אם ככה. יש אגב סיסמה ליהדות, יש ליהדות סיסמה.
צאצאים שלו לא...
מה?
צאצאים שלך התערבו עם הגויים, אתם זו ברכה לאותם גויים.
כן, בבק. גם הרמב״ם במורה נבוכים אומר, שהדברים של ונברכו, התקיימו עד כדי כך שרוב העולם טוענים, גם אלה שאינם צאצאי אברהם, שהם צאצאי אברהם. לא רק זה, כל העולם, הרי כל הנוצרים אומרים וכל המוסלמים יחזים את עצמם לאברהם. כן, הרי מדובר על מיליארדי בני אדם. זאת אומרת שמה שהתורה הבטיחה לאברהם ונברכו בך כל משפחות האדמה, זה מתקיים. יש ליהדות סיסמה, מכירים את הסיסמה של היהדות? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, נכון? זה מה?
אחלה מוטו,
נכון? כן. למשל גם יפני שקונה אופנוע, קוראים לו אישי מוטו. אז הביטוי הזה, שמע ישראל, איך רש"י מפרש אותו? שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל האומות שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואז זה הפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם השם השם ולעובדו שכם אחד. אז ברור שהשאיפה של הנביאים היא הנקודה הזאת. שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו, והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא. כן, מה פירוש לנס עמים? אז למה אתה לא שואל? בדרך כלל אתה לא מפחד לשאול.
מקום קשה.
דגל, נס זה דגל. מקום שכולם מסתכלים עליו, כן? מרימים ואז מסתכלים. זה נקודת אסיפה.
יש יישוב
נוצרי בארץ. חס וחלילה. זה יישוב עברי שמאוכלס בינתיים בנוצרי.
כן.
אליו גויים ידרוש. והייתה, מה זה המילה גויים?
עמים.
עמים, כן, לא אנשים פרטיים, לא כמו בעברית של חז"ל. אצל חז"ל קוראים גויים, הכוונה לאנשים פרטיים. כן, גויים, זה גויים, כן. והיה ביום ההוא. יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שער, אגב, אני רוצה לשאול שאלה. זה התחיל להתקיים, מה שהוא כותב כאן, שגויים דורשים או לא? התחיל, נכון. הגויים מתעניינים. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו. למה שם השם פה הוא בשם אדנות ולא בשם הוויה כרגיל? אדנות, אדוני, זה כינוי של המלכות. כלומר, זה המדינה שעושה את זה. זה לא פעולה פרטית, אלא זה יעשה על ידי המדינה. שמה? לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומקוש ומאלם ומשנער ומחמת ומאיי הים. מה זה המקומות האלה? איפה זה אשור? לא, זה לא כל העולם. מה? אשור זה כורדיסטן. מדינת ישראל העלתה יהודים מכורדיסטן או לא? העלתה. וממצרים היא העלתה? כן. איפה זה פטרוס?
יוון. זה האים שם, לא? האים במערב. קפריסין? בנקוק.
פטרוס, רבותיי, זה סודן. זה סודן. זה סודן.
תמיד בתנך שאומרים את זה, זה השם סודן בתנך?
כן. פטרוס זה השם סודן. מה? תגיד לי, מאיפה יהודי אתיופיה באו?
דרך סודן.
דרך סודן. ומפטרוס. ומקוש! נכון? באו מקוש? באו מקוש. ומאלם.
איפה זה אלם?
אלם זה בבל.
לא! פרס.
אוקיי.
איפה זה שנער?
זה בבל.
בבל, יפה. ומחמת, איפה זה חמת?
חמת זה סוריה.
סוריה, חלב. כן. ומאיי הים?
זה כבר מערב היוון.
בסדר, אבל... סוריה זה אף פעם לא היה חלק מישראל, זה חלק מארץ ישראל. כן. חמת, כן, אפשר גם לכבוש. אבל חמת זה על הגבול. שולש הגבול. אולי, אבל נראה שכל מה שהוא מדבר עליו כאן, זה אזורים שמבחינה תרבותית קרובים. אחר כך, ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל. כלומר, זה שלב שני. רואים שבקיבוץ יש מדרגות מדרגות.
זה קרה להפך?
לא. 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 מה זה נדחי ישראל?
אלה שהתבוללו.
זה עשרת השבטים. אלה שהתבוללו. כן? למה לקנות? ביטוי מוזר קצת, לקנות. לא יודע. זה קשור למדינה, כן. זה כי לפי הקבלה, שם אדנות הוא מכוון כנגד מידת המלכות. המלכות זה המדינה. פשוט. ונשא נס לגויים ואסף נדחי ישראל. ונפוצות יהודה... יקבץ ארבע כנפות הארץ. כלומר, היהודים, צאצאי שבט יהודה וממלכת יהודה, יש להם מודעות ליהדותם. אבל עשרת השבטים, נדחי ישראל, הם נידחים. הם שכחו בכלל מהם. גם אותם הוא יקבץ.
יש מחלוקת באקדמיה. כן. שבט ציון חזרו רק שבט יהודה, או שזה
יהיה גם שבט יהודה? אתה אומר, כדברי התוספות, שיושיהו מלך גם על שרידי עשרת השבטים. כן, כן, אתה צודק. הלאה. זה לא משנה כעת, אנחנו לומדים את יושיהו. ועכשיו פסוק. אין מה לעשות, ככה זה, ככה אני. אני קשה איתך. טוב. ושרה קנאת אפרים. וצוררי יהודה יקראתו, אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יצור את אפרים. הפסוק הזה מורכב מארבע צלעות, וכל צלע וצלע יש לה משמעות. קודם כל צריך לברר מתי הנביאים משתמשים במונח אפרים. כן? דרך כלל אומרים ישראל, יש יהודה וישראל. לפעמים אפרים ויהודה. נכון, כי אפרים היה השבט המרכזי שהעמיד את שושלות המלכים בממלכת ישראל. בסדר. אבל יש איזו סיבה, סיבה לשימוש בשם אפרים. אפרים מציין, אני עושה משהו קצת אנכרוניסטי, אבל מציין מה שהיום היינו מכנים החילונות. ויהודה את הדתיות. כלומר, יש לנו פה מאבק, זהות של עם ישראל, בין יהודה לאפרים, וכאן הנביא מספר לנו כיצד הדבר הזה צריך להיפטר. יש קודם כל, ושרה קנאת אפרים. מה זאת אומרת שרה קנאת אפרים? אפרים מקנה ביהודה. למה הוא מקנה? כי יהודה מופיע כאותנטי. לכן, בכל ממשלה, במדינת ישראל, וגם במועצת היישוב העברי, בזמן המנדט, וגם בהסתדרות הציונית, תמיד דאגו להעמיד לפחות זקן אחד בראש, או כלומר, חלק מהצוות, שר או משהו כזה, ואפילו לשחד אותו כדי שישב, רק שישב. כי הוא באיזשהו מקום מהווה גושפנקה. אין פעם באחד מבתי הספר באילת, ביקשו מאנשים, מילדים, שיציירו סיני, בריטי, רוסי, יהודי. וכשהם ציירו את היהודי, הם ציירו אותו חרדי. בית ספר חילוני. אמר אחד הרבנים למנהל בית הספר, נכשלתם בחינוך. כן, כלומר, אם בשביל להיות יהודי זה הציור של החרדי, אז סימן שמשהו לא בסדר, זה נקרא קנאת אפרים. כן, הוא מרגיש לא נעים, ולכן הוא גם שונא בגלל זה. כי אתה מזכיר את אבוני. אז ושרה קנאת אפרים. אז מה אתה אגיד? מה? לסור, לסור. לא להסיר, אלא לסור.
מה? נפסיקה?
כן, היא תלך. כן, לסור זה ללכת. ושרה קנאת אפרים. מה אמרת? שזה לא קשור ל... למה אמרת? לא הבנתי. טוב, בסדר. כן, טוב. תודה, הניסיון לפחות ראוי לשבח. אנחנו מאוד מעריכים את זה. טוב, ושרה קנאת אפרים. עכשיו, יש כאן נקודה קשה. וצוררי יהודה יכרתו. מי הם צוררי יהודה? יש בתוך אפרים קבוצה קטנה שהיא צוררת את יהודה. אז היא תיכרת. אבל לא אפרים. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה יפסיק לעשות בלגן לאפרים, לא יעצור את אפרים. ואז יוכלו סוף סוף לחיות בהרמוניה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. מה? אתה מיהודה, לכן קשה לך לא לעצור את אפרים. אתה יודע, אתה מזכיר לי, מדוע ה-70 זקנים שתלמי המלך אסף כדי שיתרגמו את התורה, כתוב שם שהיה נס שכולם תרגמו אותו דבר. זה למה הם תרגמו אותו דבר? כי הם היו בחדרים נפרדים.
אני מנסה להבין, אני מתאר פה אוטופיה של אחרית הימים, והנבואה שלו, אפרים נשאר
הבנת את הנקודה. כן, זו שאלה רצינית מאוד מה שאתה שואל. אם זו מדובר על האוטופיה של אחרית הימים, אז איך אפרים נשאר חילוני, ואיך יהודה נשאר דתי? התשובה היא, ששניהם מבינים שכולם נפגשים באותה נקודה, אבל מתוך נקודת מוצא שונה. ברור שאפרים ישמור מצוות. ברור שיהודה ילך לצבא. אבל השאלה מתוך איזה נקודת מוצא. אפרים ישמור מצוות לא מסיבות דתיות, אלא מסיבות לאומיות. ויהודה ילך לצבא לא מסיבות לאומיות, אלא מסיבות דתיות. כי זה יהיה כתוב בשולחן ערוך שלו. אז למעשה הם יעשו אותו דבר, אבל מתוך נקודת מוצא אישיותית שונה. אני אתן לך דוגמה פשוטה. יש היום שתי מצוות שהם חוקים של הכנסת, חוקים של מדינת ישראל, ואין שום גורם אנטי דתי שמתנגד להם. והם? מה? לא, שהעברית היא השפה הרשמית של המדינה, ושיום השביתה מעסקים הוא השבת. שני אלה, מצווה, הרי זו מצווה לדבר עברית, והיום שבו צריך לשבות מעסקים הוא השבת, לא יום ראשון. מדוע אין שום גורם אנטידתי שמתנגד לזה? מסיבה פשוטה. הם יענו שהעברית איננו מושג דתי, כי היא עם השפה הלאומית של העם היהודי. כמו כן, יום השבת הוא יום המנוחה של היהודים, בלי קשר לדתיים. לא הדתיים יגידו לנו מה זה שבת. זאת אומרת, שהם מקיימים את המצווה, אבל מסיבות לאומיות. אהו. כן, ודאי שאפשר. מה, כי זה מלא בתורה, מילה ונחרטה מופיע בתורה 36 פעמים. לא, הוא מתאר שזה יהיה. אתה צודק, אתה צודק, אבל לא כתוב איך הם יקראתו. לא כתוב. ודאי, צריך לחזור בתשובה אל מה? תשובה אל השם, לא אל השם. אני אסביר, יש אנשים חושבים, מה זה לחזור בתשובה? זה לחזור להיות דתי. לא נכון. לשוב בתשובה לפי מה שכתוב בתורה, לפחות אצלי בחומש, כתוב, ושבת עד השם אלוהיך. ושמעת בקולו. ומתוך שאתה תשמע בקולו, ועשית כל מצוותיו. השאלה היא, מהו הקול של הקדוש ברוך הוא שקורא לי לקיים מצוות? האם הקול של הקדוש ברוך הוא שקורא לי לקיים מצוות הוא קול דתי או קול לאומי? זה בכלל לא ברור. אם זה קול דתי, זה פונה אליי כפרט. אם זה קול לאומי, זה פונה אליי כאומה. ואנחנו רואים ממסורת התנ"ך לפחות, שהפנייה של הקדוש ברוך הוא היא אל אומה, ולא אל פרט. אצל הכהנים זה פרטי. שבט לוי. טוב, בואו נמשיך. פסוק י' ד'. ועפו בחטף פלישתים, ימה. יחדיו יבוזו את בני קדם. אדום ומואב משלוח ידם, ובני עמון משמעתם. כלומר, יש פה מעבר ממצב של אידיליה ממש, לתיאור מלחמות בעצם. מה? צריך להיות פחות מלחמות, נכון? אז קודם כל זה מוכיח שהר קודשי, שראינו מקודם, ארץ ישראל, לפחות באופן בסיסי. בית זה אומר שכל זמן שיהודה ואפרים לא ביחד, יש לנו בעיה עם הפלישתים ועם בני קדם ועם עמון ומואב, נכון? אבל ברגע שאנחנו יחדיו, יהודה ואפרים, אז יחדיו יבוזו את בני קדם. כן? ועפו בחטף פלישתים. איפה זה כתף פלישתים? רצועת עזה, נכון? ועפו בחטף פלישתים, ימה, מצד מערב. מה? אלא איפה זה? גבולי. כן, יש הר שם באזור הפלישתים. אבל זה במציאות זה לא ככה. אין הר שם. תחפש שם. זה לא כתף. זה לא ימה. לא. יחדיו...
מה זה עף?
ועפו זה למהר. לעוף.
הכתף של הגבול נראה.
כן? כתף זה אזור גבול, כמו כתף היבוסי, כן? או כתף ים כנרת קדמה. זה מקומות שמבחינת מבנה השטח מהווים גבול. אז בדרך כלל, כמו שהוא מציין בצדק, זה סוג של צוק או של הר גבוה. אבל באזור הפלישתים אי אפשר לדבר על זה. אז כנראה שעצם זה שהפלישתים הם בגבול, זה עצמו כתף. זה תיאור גיאוגרפי. לא, אל ימה זה מערבה. מערבה. כן, אבל זה צד מערב של ארץ ישראל, זה הכוונה. כי הרי אחר כך מדבר יחדיו יבוזו את בני קדם, שזה מצד מזרח. זה פה ציונים של כיוונים גיאוגרפיים. לא של ים ויבשה. יחדיו יבוזו את בני קדם. איפה זה בני קדם? לא, זה לא ירדן. כי כתוב לך אחר כך, אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם, זה ירדן. אז איפה זה בני קדם?
זה יותר מזרחה, זה ממש
לא. לא, זה צף. אז רבותיי, אני מציע שתסתכלו שוב בתורה. וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. איפה זה היה? ארם נהריים. נכון? זה נקרא בני קדם. אז זה סוריה.
אז קדם לא מכלל את מזרח.
זה ודאי, זה מזרח. זה מזרח. זה מזרח לעומת הים.
ארם נהריים.
זה מה שנקרא ג'זירה. זה האזור של צפון סוריה, משולש מעבר לפרט. נכון.
זה לא קדם מבחינת קדום? זה המקום
הראשון. זה המקום הראשון שמינו בה השמש, לכן זה יקרה קדם. זה מקדים. והחרים השם את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנער בעים רוחו, והיכהו לשבעה נחלים, והדריך בנעלים, והייתה מסילה לשאר עמו אשר ישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. אז מה זה והחרים השם את לשון ים מצרים? אז זה לשון ים מצרים. אין לי מושג מה זה. אולי זה סבחת ברדאוויל. בכלל, ימת, יש בצפון האי סיני, חצי האי סיני. מה פתאום?
סואז הרבה מערב.
מה פתאום? בחוף הצפוני של חצי האי סיני, יש אזור שלם שבו הים נכנס, ויש למה לשון של אדמה שמקיף את זה. זה כמעט סגור. זה נקרא לשון ים מצרים. נכון? שזה סבחת ברדאוויל, זה נקרא. צריך ללמוד גיאוגרפיה, מה זה? הרב קוק אומר שלימוד הגיאוגרפיה זה כדי להרגיע את המחשבה. זאת אומרת, אדם עוסק בכל מיני עיונים מסובכים, אבל לא תמיד יש לו כוח לעשות פלפולים. אז הוא לומד גיאוגרפיה. האמת היא, אומר הרב קוק, כמו שהמעיינים מסתכלים בספרי גיאוגרפיה כשקשה להם לעיין, כך גם לימוד הבקיאות. עכשיו, מעניין, כך הוא כותב באורות התורה. אבל מאיפה הוא לקח את הסיפור הזה של הגיאוגרפיה? לא יודעים? ועמנואל קאנט. כשקאנט היה קשה לו לעיין, אז הוא היה לומד גיאוגרפיה.
לעיין במה? כנראה
שהוא רב הרב קוק. זה אולי ראייה שקאנט היה מאוחר מהרב קוק, דבר שעד עכשיו לא שמנו לב.
יכול
להיות. טוב, מה?
אולי זה דלתא של הנילוס.
מה זה?
דלתא של הנילוס.
אולי דלתא של הנילוס, אני לא יודע. מה הכוונה שם? יכול להיות שזה רומז לנבואה של יחזקאל הנביא על עתידה של מצרים. הרי יחזקאל מנבא שמצרים תחרב 40 שנה ממגדול סבנה ועד גבול קוש. נכון? מה זה מגדול? זה מצפ, זה החלק הצפוני, בעל צפון, כן? זה צפונה של מצרים. מה זה סוונה? אסואן, נכון? אסואן. מה? אז זהו, אז זאת אומרת, הנביא אומר, כן, זאת אומרת, מאסואן ועד הים התיכון, מצרים תחרב 40 שנה. איך זה יכול להיות דבר כזה? היום אנחנו יודעים איך זה יכול לקרות. מה?
להיט יפשה.
או יכול להיות משהו אחר. זאת אומרת, היום אנחנו רואים איך אפשר במעשה אחד להחריב את כל מצרים. נכון. אז אולי זה הכוונה, זה הכוונה של הנביא כאן, והחרים השם את לשון ים מצרים. לך תדע, אבל כתוב ביחרים, לא ביחרים. חרב, חרב, כן, חרב זה הרס. והחרים ידוע לנהר בעים רוחו. איזה נהר? מה פתאום? כשאומרים הנהר, למה מתכוונים?
נילוס.
לא, אולי
לפרט
או
חידקל. פרט או חידקל? חידקל זה נהר אחר מאשר הפרט.
לא יודע,
אחד מהם. אז זאת אומרת, אז כשאומרים, כשהתורה אומרת הנהר, היא מתכוונת לנהר פרט. לזה היא מתכוונת. אז מה אומר כאן הנביא? והניף ידו על הנהר בעים רוחו. מה זה עים רוחו? הכוונה בכוח החורבן. מה זה עיים? עיים? עיים זה חורבות. בעיים רוחו, ברוחו המהרסת. ויקהו לשבעה נחלים, וידריך בנעלים. עכשיו אני רוצה להבין מה זה. למה? מה הצורך בדבר הזה? למה צריך שהפרט פתאום יוקה לשבעה נחלים? זה רומז אולי לאיזשהו נשק בלתי קונבנציונלי שעושה את זה. כן? משהו אדיר, איזה צורך במלחמה גדולה שיביא להכהה של, של, של הנהרות האלה. אולי של החידקל. כן? לא בטוח, אבל זה, והייתה מסילה לשאר עמו אשר יישאר מאשור. כלומר, יעברו משם. לא יודע איך יעברו משם. יש שם קהילה עדיין גדולה בפרס, נכון? מה היא עושה שם? תקועה שם? לכסף. מסחר. אבל בפרס, באיראן. כן, 40,000. 40,000 אנשים.
15-25,
ככה עוברים. אשי, 15-25. זה מספיק בשביל לקיים את הנבואה, לא? בשביל מה הם עושים את זה? מתוך מסירות נפש על קיום הנבואות. הם רוצים שהנבואה תתקיים. ולכן הם מחכים כדי שהנהר ייפתח. וכאשר הייתה לישראל, ביום על אותו, מארץ מצרים. טוב, כל התיאורים האלה, זה תיאורים אפשריים, כן? אבל הנביא לא מחויב בדברים האלה להיות מדויק. הוא מדבר על כיוון כללי, שאם הנהר מפריע, אז הנהר יוקה לשבעה נחלים. למה שבעה דווקא? שבעה זה לשון פיזור. בדרך אחד יצאו אליך, ושבעה דרכים ינוסו לפניך. נכון?
כל מבואות
לא, לא הכרחי. כי זה נבואות זעם. נבואות זעם, היא לא חייבת להתקיים.
לא, מה זה נבואות זעם? שהרזיתים עם בקר וגרם המלח, זה נבואה אפשרית?
היא יכולה לקרות באופן פיזי, היא יכולה לקרות באופן אליגורי. ואמרת ביום ההוא. אגב, אומרים שיש היום נתונים לזה שזה יקרה באופן פיזי. כלומר, בקיעת הרזיתים ויציאת נהר, זה דברים בהחלט אפשריים, לפי הנתונים ההידרוגרפיים של האזור. מה יש לך נגד שכונת מלא הזיתים? מה יש לך נגד שכונת מלא הזיתים? לא מבין. אבל זה נכון, מומחים למים, מומחה למים, מהגדולים בארץ, אמר לי שבהחלט יש שם כמות מים בלתי סבירה, ביחס למה שצפוי מבחינה הידרוגרפית, שבהחלט זה יכול להתפרץ ביום מן הימים. הנה, דוגמה. ואם יש רעידת אדמה, זה בהחלט יכול לעשות את זה.
לפני כמה שנים הייתה שמועה אצל הרבים שהייתי
נעשה כן, זה כל מיני קשקושים. טוב. ואמרת, פשוט אנשים לא יודעים, לא יביאו את האינסטלטור שצריך, אז כן. ואמרת ביום ההוא, עודך השם, כי ענפת בי. ישוב אפך ותנחמני. אז אפשר להבין את זה בצד הפשט, עודך אף על פי שענפת בי. אבל הרמח"ל בספר דעת תבונות מסביר מה זה עודך כי ענפת, שבאחרית הימים המבט מתעלה להבנת כל הרע שהיה, למה הוא היה טוב. ולכן תהיה הודעה על הרעה. כן, כתוב שלעתיד לבוא מודים על הרעה. בעולם הזה אי אפשר להודות על הרע, הרע זה רע. השואה זה משהו נורא והיום. אבל במבט מאוד מאוד עתידי, מאוד עליון, פתאום האדם רואה את הכל אחרת, ואז ואמרת ביום ההוא, עודך השם, כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. הנה, אל ישועתי. זה הבדלה. כן? ענפת מלשון כעס. אף וענף, אותו דבר. כן, בארמית, אף, זאת אומרת, ענפה. כן? הנה אל ישועתי, הנה הבדלה מתחילה, אפתח, ולא אפחד. זאת אומרת שזה נותן ביטחון. למרות ש, כן, אם הוא אומר אפתח ולא אפחד, סימן שיש מה לפחד. כן? סימן שבאחרית הימים זה לא פשוט. יש הרבה קשיים. ובתוך כל זה אפתח ולא אפחד. כי עוזי וזמרת יא, השם ויהי לי לישועה, זה ביטוי שלקוח משירת הים. כלומר, הוא מבין ששירת הים היא תבנית שחוזרת על עצמה במהלך הדורות. זה הלל של יום העצמאות למשל. טוב, עד כ... מה?
זמרת יה.
אה, זמרת, טוב, זה מחלוקת רשי ואבן עזרא בשירת הים. האם זמרת זה זמרת של יה, או שיה הוא הזמרת שלי? ואז יוצא, כי אם זה באמת לישון סמיכות, היה צריך להיות פתח מתחת לרש. תסתכל מה יש מתחת לרש. קמץ. אז זה לא הזמרה של יה, אלא זה הזמרת. ויה הוא הזמרת. זמרת זה הכוונה השירה. הוא שירתי.
כמו שירת הים, זמרת יה.
בדיוק, בדיוק. ויהי לי לישוע. כי אז נשאלת השאלה, למה אתה אומר שירה? הרי מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. מסביר בעל חוות יאיר, רבי יאיר בחרך, מגדולי הפוסקים הראשונים בגרמניה. עוזי וזמרתיה, אני מזמר, למה? כי הוא היה לי לישוע. המלאכים, הקדוש ברוך הוא לא הציל אותם. אז זה מחוץ לעניין. אז זה שלא יתערבו, שלא ישירו. אבל מי שאצלו הייתה ישוע, הוא מחויב לזמר. טוב, עד כאן להיום. שלום, פם פללה, פם פם.